אנחנו נמשיך נושא שדיברנו עליו פעם שעברה. יש לי שכן, או היה לי שכן בעצם, כי אני כבר עברתי ממקום ההוא, שיום אחד הוא בא אליי וביקש ממני מעדר. וישאלתי לו מעדר, הוא השתמש בו כמה שעה, שעתיים, משהו כזה, כי עבור זמן מסוים הוא חזר עם שתי חתיכות של מעדר, זאת אומרת הוא נשבר אצלו ביד. והוא אומר לי, סליחה, מעדר נשבר, אני מצטער. זה מים בשבילי משבילי? כן, תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אני לא קודם שקודם שקודם. תודה רבה. אומר, אני מצטער, המעדר שלך נשבר, ועבדתי בו, וזהו, נשבר. אמרתי, טוב, בסדר. אין מה לעשות. אז הוא אמר לי שאתה יודע שאם מעדר נשבר במצב כזה, אז אני לא חייב לך לשלם על, על זה שהוא נשבר שום דבר. אמרתי, כן, נכון, אני יודע. אז הוא אומר, לא, יש סוגיה כזאת בגמרא, זה נקרא מתה מחמת מלאכה. אמרתי, כן, כן, זה בסדר, אני יודע. אבל הוא מרגיש לא נוח, כי הוא שבר לי מעדר כמעט חדש, והוא חוזר ואומר לי שהוא לא חייב לשלם, אז הוא מרגיש מזה לא נוח, אז הוא אומר, לא, פשוט, אתה מבין, יש סוגיה כזאת, שאם אני לקחתי ממך ולא עשיתי לו שימוש חריג, והשתמשתי בו רגיל, והוא נשבר, אז אני לא אחראי, אני לא צריך לשלם זה כלום. אמרתי, נכון, כן, אני יודע, אתה לא חייב, לא צריך לשלם כלום. אומר, אז זהו, אז אני פטור. אמרתי, כן, נכון, אתה פטור. זה כמו שכתוב בגמרא, הסתבכה שדך. הסתבכה שדך, אין מה לעשות, אכלת אותה. אמרתי, כן, נכון, אכלתי אותה. אומר, זהו, אז אני לא חייב. נכון, אתה לא חייב. כי כך כתוב. נכון. והוא הלך. ועדיין הרגיש משהו לא טוב בלב, שמשהו משהו שבאת מצב קצת פרדוקסלי, כי הוא לקח ממני מעדר חדש, מזיל שבור ולא צריך לשלם. נכון, לפי ההלכה הוא באמת הוא צדק, זה נכון. למה? כי כך באמת כתוב, זה נכון. אבל גם כתוב שלא חרבה ירושלים, אלא בגלל שדנו בה דין תורה. זה גם כתוב. והשאלה, למה זה כל כך חשוב לו שזה היה כתוב שהוא לא צריך לשלם? הרי חוש הטבעי, חוש המוסר הפשוט כזה, בסיסי, אומר שבטח שצריך לשלם. מה השאלה? בטח שכן. לקחת דבר חדש, השתמשת, שברת, תשלם. אני לא יודע, אולי לא כולו, חצי נזק, משהו, תשלם, בטח. נכון, הלכתית אתה פטור, זה נכון. אבל אנחנו לא מחפשים בחיי יום-יום הלכה. רוב ההלכות שנכתבו, הם נכתבו לבית דין. הם נכתבו למצבים קיצוניים, קריטיים, כאשר דברים עומדים שם בשאלה שאולי זה יגרום נזק גדול לבחור הזה. בסדר, נו, אז ברור, אז אולי לא צריך לשלם כלום, כי אבל, עוד רגע, כן? אבל בחיים, בחיי יום-יום, אני חושב שצריך להיות אווירה של חסד, של הרגשה טובה, של בסדר, כאילו רגיל כזה. לא חייבים ללכת לפי הלכה כמו שזה כתוב. רק בשאלות, איסור, יותר, שם כן, בהחלט. אבל זה שהוא כתוב שהוא פטור, זה לא אומר שהוא חייב להיות פטור, שאסור לו לשלם, זה לא כתוב. את אתם יודעים, זה המון הלכות, מה שאנחנו לומדים בגמרות, או בשולחן ערוך, הם הלכות שלא למעשה. הם מלמדות עיקרון מסוים, אבל הם לא למעשה. כמו למשל, שתיים אוחזים בתלית. שתיים אוחזים בתלית, וזה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, זה אומר אני מצאתיה, זה אומר אני מצאתיה, זה נשבע שאין לו פחות מחצי, זה נשבע ש... כאילו כל הדבר הזה, אתם יודעים על איזה תלית מדובר שם? מי שמכיר את הסוגיה הזאת, שתיים אוחזים בתלית, מה הגודל של תלית שהם מתווכים עליה? זה גימל על גימל תפחים. אתם יודעים מה זה גימל על גימל תפחים? זו חתיכת סמרטוט כזאת, שעומדים שניים, אוחזים בתלית, והם חייבים להכריע של מי זה. ולא זו בלבד שזה... שככה הם אוחזים, אלא הם חייבים ככה גם להגיע לבית דין. כי אם אחת הגיעה וזה כולו בידו, אז זהו, זה כבר... אז הוא צריך ככה. הם שניים אוחזים, ובצורה כזאת ללכת עכשיו לרחוב שם אלנבי, ובדרך הם עוד מדברים ודוחפים אחד את השני ככה עם הכתפיים ונותנים בעיטות כזה, ככה הם כמו שני תאישים טיפשים מגיעים, שניים אוחזים בתלית. מה אוחזים בתלית? תן לו! תוותר, תן לו, כמה זה הלך המעדר הזה, כמה הוא עולה. אז תן 20 שקל, תרגיש נוח. לא. הוא אומר, זה כתוב, כך זה כתוב. ואני אומר על זה, אל תהיה צודק, תהיה צדיק. זה לא נקרא להיות פרייר. זה נקרא לרצות, לרטוף, שלום. אני לא צריך את ה-20 שקל שלו של המעדר, באמת לא אכפת לי כל כך. באמת לא אכפת לי. אבל למה לך? למה לך לעמוד על קוצו של יוד בחיי יום יום? בבית דין, אתה שופט, כן. אם אתה דיין, כן, תעמוד על דין פרוטה כדין מאה, בתור דיין, שאתה צריך להכריע את הדין. אבל בתור תובע או נתבע, מה פתאום? אבל אנחנו חיים במין אווירה כזאת, במיוחד בישיבות, יש תסמונת. תסמונת לחיות לפי חוקים ומשפטים. שכל הצורת החשיבה של האדם מתחלקת לפטור או חייב. תמה או טהור. טוען וניתן. לויבה ומלווה. כל מיני דברים כאלה ש... שזה שחור לבן בעצם. שזה גורם לבן אדם להיות קצת... מקובה במחשבה וקצת מוזר בחיי יום יום. אבל הוא צודק, הוא הולך כזה עם תחושה שהוא הלך כבבא מציע עין גימל בית, כמו שאומר שם ארוך לנר, כמו ששם לפי קצות החוישן. אתה מבין, מה? זה כזה, זה לא זה. זה תסמונת הזאת, זה כמו שאצל פסיכיאטרים הצעירים, כשהם מתחילים ללמוד את המחלות נפש, אז הם, בכל דבר שהם קוראים, הם מנסים לראות את זה במציאות, אז הם חושדים בכל אחת באדם שהוא קצת לא נורמלי. כן? אז במקום להבין שזה בסדר, זה בספרים, בחיי יום יום, יש כל מיני מצבים, זה דברים יש גם בצבים, בעיניים, זה, אבל הוא לא, הוא כל אחת מסתכל ורואה, יש לך איזה משהו? משהו אולי מניה דיפרסיה או סקיצופרניה, פרנויה, משהו כזה? מה אתה מחייך? למה אתה מחייך? אתה מחייך כי אתה... אז אתה מחייך, כן. יש לך חיוך מוזר קצת. אתם מבינים? זה מין תסמונת. אנחנו לא אמורים לחיות ככה. במיוחד בזוגיות. בזוגיות זה דבר הכי הרסני, הגישה הזאת של חובה, של החוק. חוק ומשפט זה מאוד הרסני. זה כמו שאני מכיר את זוג אחד שהוא עובד, ואשתו בבית, היא לא עובדת, היא עם ילדים. אז הוא חוזר הביתה, והוא שואל אותה, מה עשית כל היום? מכירים את השאלה הזאת? מה עשית כל היום? אז היא אומרת שם, חיבסתי משהו, ילדים, סידרתי, כאילו, חיים. אז הוא, חיבסת? כל היום חיבסת? פיליפינית משתלמת יותר, הרבה יותר. זה הרבה יותר זול לקחת פיליפינית. אז הוא אומר, כאילו, אני מפרנס אותה, והיא כאילו לא מחזירה את חלקה. יש כל אחד במשפחה, יש חלק שלו, נכון? יש לי חלק שאני מפרנס, יש חלק שלה, אז היא לא... והיא תמורה. וזו טעות. זה יחס פרגמנטלי, דיינו, יחס קטעי לחיי משפחה. הוא רואה את עצמו ורואה אותה כשני חלקים שונים, וכל אחד של עצמו, אז היא צריכה לתת תמורה שווה כמו. אבל כל זה שטויות. הם לא שתיים שונים, הם יחידה אחת, הם מערכה אחת, הם גוף אחת, נשמה אחת, הכל אחת. אין שם חלוקה, מה אתה עשית, מה אני עשיתי. לכן גם באמת חז"ל אומרים, שזה שאדם מרוויח יפה, אז זה בזכות אשתו. יש מגיד משנה, אומר ככה, יש לו פירוש על התורה. אז הוא אומר, ומה איתה מה אמרו, דה פרנסה בזכות האישה? ורמזו לה, על הדכתיב לאברהם היטיב בעבורה בזכות שרה, וכל שאישה צדקנית זוכה לאושר, ולכן היא נקראת עקרת הבית, שהבית תלוי בה ובצדקתה. זה שאתה מרוויח יפה ואתה מתפרנס, אז זה בזכותה. אז מה אתה מתגאה בזה? שיכול להיות שאותה עבודה, אותו דבר בדיוק, אם היית נשוי לאישה אחרת, היו מפטרים אותך. או היית מפסיד כל הכסף, היה משהו אחר, היה קורה דבר אחר. זה לא שלך, זה לא... אבל, אתם יודעים, ואז מה שקרה, שהוא ככה, אז הוא בודק אותה כל פעם ומשווה חלקו וחלקה. יום אחד הופ, פיתרו אותו. אז הוא כבר במשבר. הוא לא שווה כלום בעיניו. כן, הוא אומר, אני לא גבר. אני לא יכול להביא פרנסה הביתה. לא, זאת לא הסתכלות, זה לא דרך נכונה. אין פה דינים, אין פה משפטים, אין פה חלוקה חדה של תפקידים שכך צריך להיות, וזהו, ותו לא. זאת ה... ואם היא תהיה חולה, אשתו, אז הוא לא ישטוף רצפה, הוא לא ישטוף כלים, הוא לא יבשל. ואם הוא יהיה חולה, היא לא תלך לעבוד, היא לא תנסה לפרנס את המשפחה. בקיצור, במילים אחרות, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו בחיי משפחה רוצים לצאת מאווירה של דין וצדק, אלא כל האווירה שבמשפחה צריכה להיות מבוססת על התחושה ועל הנחה של אנחנו בהתנדבות. הכל התנדבות. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים את זה בגלל שחייבים אחד לשני. זה לא בנו על זה. וכדי להדגיש את העניין הזה, כדי להדגיש את הרעיון שכל מה שקורה במשפחה זה בהתנדבות, זה לא לפי דינים, זה לא בגלל שכך כתוב בכתובה, ולא בגלל שככה הוא חייב, הוא יתפרנס, הוא לפרנס ולזון ולתת לכך וככה אוכל. אלא זה הכל בשמחה, רוצים לתת, רוצים להשתתף ביחד בעול הבית ובכל זה. לא, אנחנו לא בדין. אז כדי להדגיש את הרעיון הזה, שכל מה שקורה בחיי המשפחה הזאת התנדבות, לכן ביהדות יש גירושים. גירושים הם כלי מעולה להגיד לבן אדם שהוא בוחר בחיי יום יום להיות איתה. כמו שאומרת גמרא במסכת גיטין, אומרת המשנה ככה, משנה, בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה. בכל מצב שיש, אסור לגרש את אשתו, אלא אם כן הוא רואה במשהו שהוא משהו שהוא חוסר צניות בצורה קיצונית. אז אפשר לגרש. זה דעתו של בית שמאי. אבל שנאמר כי מצא בערווה דבר, ובית הלל אומרים לא, מתי אפשר לגרש את אשתו? אפילו הקדיחה תבשילו, נשרפה לו שם משהו, נשרפה לה צ'ונט, זהו, זה סיבה מספקת כדי לגרש אותה. זה קצת מוזר, נכון? בית הלל בדרך כלל קפדנים, בית שמאי בדרך כלל קפדנים, בית הלל כאלה רכים, לארג'ים וכל זה, ופתאום אומרים, על כל הדבר הכי קטן שהיא עשתה משהו לא בסדר במשפחה, מיד תגרש אותה, מיד, הכי קטן. לא אמרה לך בוקר טוב יפה, לא זה, לא נפל לה שם, הקדיחה את תבשילך. מה זאת אומרת? למה היא מסתכלת? מה, היא לא רואה שמשהו מתבשל על הסיר, על הגז? מיד צריך לגרש אותה על זה. כך אומרים בית הלל, וזה גמרא, גמרא במסכת גיטין, בדף צדיק, עמוד א', אפילו הקדיחה תבשילו, שם יותר מדי מלח שם, אי אפשר לאכול את המרק הזה, תח, לגרש. מה? הם היו מתגרשים בעצמם בית הלל בצורה כזאת? מה, זה פה נראה כמו משהו לא ריאלי, משהו סוריאליסטי. לגרש אישה על כל שטות, מה זה? והתשובה היא, כמו שאמרנו קודם, כדי לתת לבן אדם הבנה שהוא יכול להיות מרוצה במה שקורה לו. לא טוב, תתגרש. אתה צריך סיבה בבית משפט, כשאתה בא עכשיו לבית דין שם ברחוב החבצלת? אוקיי, אז תגיד להם, היא שרפה לי חביתה. עם החשמה. זהו. לא רוצה לראות אותה יותר. אתה צריך סיבה? כל סיבה יכולה להיות. כל דבר, בטח, תגרש מיד. אבל אתה לא מגרש, נכון? אם אתה לא מגרש אותה, אז תלמד להיות מרוצה. תלמד לשמוח. אתה לא חייב. כן, בבקשה.
ככה לא
יכול
פשוט להגיד, ירצה אדם מגרש את אשתו. למה צריך להביא
מקרים? מה, עוד פעם?
אני אומר, אם ככה, לא יכול פשוט להגיד, ירצה אדם מגרש את אשתו. למה צריך להביא מקרים?
כן, צריכים סיבה. לפי ההלכה, אדם לא יכול להגיד סתם ככה. צריך סיבה. אז נתנו סיבה. מה סיבה? כלשהי. כל דבר. הסברתי, כבר הסברתי. דרך איך... לא, לא, בסדר. זאת, הביאו אפילו מקרה כזה. כאילו, אתה לא צריך להמציא תירוצים. אתה תמצא תירוצים. זה לא עניין. לא טוב לך, להתראות, תלך הביתה. אם נשארת, הסימן שטוב לך. הסימן שאתה יכול להיות מרוצה, יכול להיות מאושר. כן, בבקשה.
אתה אישה יכולה להתגרש
גם אותו דבר.
כל
סיבה? כי עיקרון, כן. כמובן שבבית דין, בפועל, מה שקורה זה שינסו לפייס ביניהם, וגם אם יש דברים קשים במשפחה, ינסו לגרום להם שהם לא יתגרשו, ינסו לשכנע אותם, בסדר, זה מה שקורה בפועל. אני מנסה להבין את הראש של בית הלל. למה הם אומרים את זה? הם אומרים כדי לרפות אותנו ממסכנות. שאתה, זה לא טוב, וזה לא טוב, ושם לא בסדר, וכאן לא בסדר. אז אומרים לך, אתה בהתנדבות, והיא בהתנדבות. אתם לא חייבים. לא חייבים. זה הכל התנדבות, כל חיי משפחה. זה התנדבות אחת גדולה. מסגרת וולונטרית. ובגלל שזה כך, סימן, אם אתה נשארת, אם אתה לא התגרשת, סימן שאתה בוחר, סימן שאתה לומד להיות שמח ממה שיש. ובמעמד, כן, בבקשה.
לא, אבל המציאות אבל זה לא בדיוק כך.
אמרתי.
הבאדם קשור, נגיד, יש לה אפילו שהוא לא רוצה בה. יש עוד כל מיני קשרים שמסביב, שקושרים אותו אליה. שתשאל אותו עכשיו, למה אתה מתגרש? זה לא בגלל שאני מרוצה, בגלל שאני לא מרוצה, והיא אפילו שפה לי את התפשיב. פשוט, אני יודע שמתגרש, לא לי כסף שלם לה, או שהילדים, או שאני לא יודע, אני קודם רוצה.
כן, כן.
אתה רוצה כאילו להפוך את המשפט,
כן,
פתאום להיות שמח.
נכון, אני... כן, בדיוק, נכון. כמו שאמרת. כי אתה לא רוצה מספיק להיות שמח. אתה יותר נוטה להיות לא מרוצה. אתה בוחר להיות לא מרוצה, אין כזה דבר. זאת אומרת, אם כל מסגרת התנדבותית היא מסגרת שרק משמחת. כי אם זה לא, אז אתה הולך. במצב כזה יוצא שאם אנחנו זוכרים שזה בעצם מדובר פה על מסגרת התנדבותית, שהכל זה ברצון חופשי, אז כל יום שאתה נשוי, כל יום אתה בוחר מחדש להיות נשוי. כן, בבקשה.
זה לא קצת מסוכן עכשיו, זה לא כדי התפיסה החילונית שאורחת היום, שאם לא בסדר אני מתגרש, ואני בוחר להיות נשוי, ואם לא, אני מתגרש, וזה מה שהביא היום לאחות גירושים גרוע.
כן. כן. תראה, זה מה שאומרת גמרא במסכת גיטין דף צדיק עמוד א'. זאת אומרת, אני סומך על בית הלל לגמרי. הם חושבים שזה יותר מסוכן כשמשפחה חושבת שאין ברירה וכל החיים הם שניהם לא מרוצים ונאנחים, וזה לא טוב, וזה לא טוב, והם מין חיים בצורה מתוסכלת. אז לא טוב, או שתלך לטיפול, תפתור את הבעיה הזאת, או שתתגרש. או שתלמד לעשות ככה, שיהיה לך טוב, שאתה תשמח, חבל על החיים. אנשים בדרך כלל, אתם, זה אנשים מבוגרים, אלה שכבר מתגרשים, בדרך כלל... אדם מבוגר, אז הוא אומר שלא נשאר הרבה לחיות. אז לא חבל על החיים? כן?
אף, ואיך להיות גדול מצווה ועושה ממי שלא יודע מצווה ועושה. בפועל כן חתמתי, וכן לקחתי אחריות, ויש מצוות, והרעיון, אני הבנתי את הרעיון, אבל כאילו, איך אנחנו מיישבים את המצווה, וזה כן, אני חייב.
להפך, אתה מצווה לתת גט. יש מצווה כזאת, מצווה מדאורייתא, לתת גט. זה מצווה ועושה מצוין. אתה לא מצווה שום דבר, אתה לא מצווה להיות נשוי. לא מצווה. אין מצווה כזאת להישאר במסגרת משפחתי אם אתה לא שמח. אין מצווה. זה נכון, בעזרת השם יהיה לנו שיעור שלם על גירושין, ואני אגיד לכם כמה שזה ממש לא שווה להתגרש. זה נכון. לא כדאי להתגרש, אבל גם לא כדאי להיות מתוסכל ולחיות כל הזמן עם ההרגשה ש... יכולתי לבחור מישהי יותר טובה, דווקא בת דודה שלה, היא לא רעה.
בגלל שהוא לא חי
איתה. כן, זהו, זה מה שאני אומר. אתם יודעים, כאילו כל הזמן הוא חי בזה. לא, לא, לא. לכן חז"ל כל הזמן אומרים לנו, אתה בוחר. אתה, זאת אומרת, אל תסבול. לא טוב, להתראות. נשאר, תשמח. ואז, עוד, כן, בבקשה. כן, כן. טוב, ואז, רק אל תשכחתי שתרשום שם את השאלה, בסדר? ואז במקרה כזה, מה נותן לנו ההסתכלות, ההבנה של הלל הזקן? מה זה נותן לנו? מה מלמד אותנו הגישה הזאת? היא מלמד אותנו שאנחנו נוכל סוף סוף, אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להשתחרר מתחושה המוזרה ורעה ולא נכונה שאשתך חייבת לך משהו. היא לא חייבת לך כלום. לא בישולים ולא ניקיון ולא להגיש קפה. פשוט היא לא חייבת לך כלום. אז פשוט תעזוב אותה מהדרישות ותנסה להיפגש פה עם בן אדם. תשתחרר מהתפיסה שאתה איזה מנהל שלה, בעל הבית שלה, ואתה בודק מה היא עשתה ומה זאת אומרת ומה זה צריך להיות. זה נכון שגם אתה לא חייב לה כלום. לא פרנסה ולא מזונות ולא בגדים ולא לשעשע אותה ולא הולכת איתה לבית קפה או לתיאטרון, למוזיאון. אתה לא חייב לה. לא חייב. ואז במקרה כזה, אם הולכים, אז יופי, שמחים, עושים טובה אחד לשני, עוזרים אחד לשני, מרוצים אחד מהשני, ועל כל דבר טוב שאנחנו מקבלים אחד מהשני, אנחנו רק שמחים. איזה יופי, איזה כיף שיש. זה נכון, יש כתובה, אבל כמו שאמרנו קודם, כתובה זה מסמך משפטי לבית דין. זה לא לחיי יום יום. זה לא לחיות, לבדוק שם בשורות כמה מזונייכי וסיפוקייכי אתה חייב לה. לא, כלום. זה כשמתגרשים, אז שולפים את הכתובה. אבל בכל חתונה נורמלית, כמו כל רב מקדש חופה וקידושין, נותן כתובה ואומר, הלוואי שלא תפתחו אותה אף פעם בחיים. למה? כי בחיים אנחנו לא חיים לפי כתובה. חיים יום-יום זה חיים של אני שמח לפרנס אותה, אני מתנדב לעזור לה במטבח, אני בוחר לתרום לה כך וככה. אז יופי, אני עושה את זה. והיא, אותו דבר גם לי, היא עוזרת לי. יופי, אנחנו עוזרים אחד לשני. כן, מה רצה להגיד?
אמרת שאתה נכנס למסגרת מתוך התנדבות ולא מתוך חיוב, אתה עושה דברים יותר טוב. למה אם כך, הקדוש ברוך הוא לא מראה את העולם בתור תורה מנצח?
באמת, שאלה טובה, נכון. שאלה טובה.
מרגיש מחויב?
כן, 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 נכון, נכון, שאלה טובה. אז למה אנחנו מחויבים במצוות? אם הכי טוב זה להתנדב, אז למה אנחנו מחויבים במצוות? נכון, באמת, שאלה מצוינת. אז אני אשתדל להסביר ככה. באמת, אנחנו מחויבים במצוות כי אנחנו עוד לא קולטים מה הם המצוות ומה החיים הללו שאנחנו צריכים לחיות אותם. כמו ילד קטן, גם לילד קטן אין התנדבות. לא אומרים לו, אולי אתה מתנדב לצחצח שיניים. לא, אנחנו מבקשים ממנו, לוחצים, ככה זה, זה, גורמים לו שהוא, כן, יצחצח שיניים, ישטוף ידיים, לא יאכל מאדמה, ילך ויתקלח וכל זה. ילד לא מבין. לכן אצל ילדים זה מסגרת התנדבותית. אז במובן הזה אנחנו גם, סליחה, במסגרת של חובה. ואנחנו במובן הזה, אנושות, אנחנו כמו ילדים לפני קדוש ברוך הוא. אבל לעתיד לבוא, דיינו, במציאות האידיאלית, מציאות השלמה, אז באמת אנחנו לא נהיה מחויבים במצוות. באמת, זה נכון. לכן חז"ל אומרים, מצוות בטלות לעתיד לבוא. מה זה מצוות בטלות לעתיד לבוא? שמה, שיהיה מותר לנו לחלל שבת? יהיה מותר לנו לאכול חזיר? אנחנו לא נחיה... לא, חז וחלילה. אלא שזה יהיה לא בגדר של ציוויים, פקודות, חובות, אלא בגדר של שמחת עשייה. כמו שהיום אני לא גונב, לא בגלל שכך כתוב בתורה, אלא אני מזדהה עם הדבר הזה. עכשיו אני משתדל לא לגנוב, כי אני חושב שזה לא טוב לגנוב. אז המצווה הזאת לא התבטלה, אבל מבחינתי זה כבר לא ציווי בעצם, אלא המלצה, כמו שאתה אומר. כן, זאת אומרת, זה דבר שאני הזדהיתי עם זה. אז כמו שאתה שואל, נכון, אתה שואל טוב, האם באופן אידיאלי עדיף שזה לא יהיה ציווי? אז כן, לא ציווי, זה מסגרת התנדבותית באופן אידיאלי. אותו דבר גם במשפחה, אנחנו כבר לא ילדים, הקשר בין בני זוג, אנחנו כבר, כן, קצת מבוגרים, ושם זה מתבטא בהתנדבות. כן, בבקשה. כן, אתה נגעת בדיוק לנקודה שאני חותר עליה, בדיוק. זאת אומרת, אני אחזור על השאלה, מי שלא שמע, שאומר, אז במקרה כזה, כשאנחנו ככה תופסים חיי משפחה כמסגרת התנדבותית, אז מוריד לבן אדם הרבה ציפיות מצד השני, ואתה כבר לא כל כך מתייחס אליה עם הציפיות גבוהות שיש לך. זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיד, נכון, תורידו ציפיות, נכון, אין ציפיות, מה פתאום יש ציפיות? כמו שחברים, למה מי אתה? מה פתאום ציפיות? שמה? מה היא חייבת לך? מה היא צריכה? נכון, חברים עוזרים, אז עוזרים, מבינים. אבל אין ציפיות. אין שום ציפיות. אין דרישות. אין חובות. רוצים לעזור. אנחנו אוהבים אחד את השני. אנחנו חברים. אנחנו בשמחה. במצב כזה שאתה מבין את העיקרון הזה, אז ממילא על כל דבר טוב שהיא עושה, אתה רק אומר תודה רבה. אתה רק מעריך דבר טוב שהיא עשתה. איזה יופי. זאת אומרת, מכל דבר אתה שמח. כן?
אני
זוכר
הקיש הזה גם כלפי
היחס
שלי כלפי עצמי. כאילו, אני מרגיש שאני כאילו ציפיות מעצמי.
טוב, זה נושא קצת אחר. זה צריך לראות בדיוק מה... יותר נושא, יותר פרטים באופן אישי. אבל אני עכשיו מדבר ביחס כללי. יחס כללי הוא התנדבות יומיומית. כן, בבקשה.
מה
מדברי הרב
שהנישואים הם
בעצם
מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אבל יש מצווה ברורה שאנחנו עושים.
נכון.
איך זה מסתדר?
אבל לא חייבת איתה. לא חייב איתה.
לא הייתה, אז כל אחר.
אז מישהי אחר, כן. והיא לא חייבת בפרו ורבו. אישה לא חייבת.
אוקיי, אז הרי.
אז למה היא, דרך אגב, למה היא מולידה ילדים וכל זה, אם היא לא חייבת? הנה, זו דוגמה לשאלה שאתה שאלת. הרי מצוות זה דבר, הנה, כל כך חשוב. אלא אנחנו מבינים שאישה היא כל כך מפותחת מבחינה זו, שהיא לא צריכה את הציווי חיצוני הזה, פרו ורבו. יש לה רצון משל עצמה להיות. אבל באמת, היא לא חייבת. אז למה מולידים ילדים? טובה. התנדבות. אנחנו שמחים להביא ילדים לעולם. תבינים? זאת אומרת, זה מה שאני מציע פשוט, או מה שאני פה אומר לכם, זה שינוי קליטת המציאות, שינוי תפיסת עולם בכלל, באופן כללי, בחיים, לשנות דיסק. זה לא שאתה עכשיו חי עם התחושה שכולם חייבים לך משהו. החל מביטוח לאומי וראש הממשלה וכל זה, ונגמר באשתך וילדיך, הם חייבים, כולם חייבים לך משהו. אתה מבין, ואז אתה כל הזמן לא מרוצה, כל הזמן מתוסכל. זה לא בסדר וזה לא בסדר, ויש לך טענות, ומה זאת אומרת? ומה הם עשו שם ככה זה, ואלי ישי? שמעת מה שאמר לאלי ישי? כאילו, מה זה כל זה, כל הזמן חי מן... זה תסמונה של טעוני טיפוח. לא חייבים לך כלום, לא הורים שלך לא חייבים, לא, וכלום, ואתה גם לא חייב לאף אחד כלום. תהיה חופשי, וכל מה שאתה רוצה לעשות, אתה עושה את זה בשמחה. אתה בוחר לעזור, בוחר להיות נחמד אליה, או להיות, אתה בוחר, אתה... כן?
הרב, ברגע שאתה נכנס למסגרת, אתה בעצם מקבל על עצמך את הכללים של המסגרת. ברגע שאני מגיע למכון,
נכון.
אני קובע את הכללים של מכון מאיר.
נכון.
זה א' ב' וג'.
נכון.
אני יכול לבחור לא להיות במסגרת.
נכון.
אבל ברגע שאני כן במסגרת, כן יש עליי חובות.
בדיוק. אז זה שאתה במסגרת, אתה במסגרת וולונטוארית. אולי אתן לכם דוגמה. תארו לעצמכם, נגיד, בישיבה. אתה עכשיו התעוררת בישיבה במכון מאיר. אתה גר במכון מאיר? אתה ישן במכון מאיר? או, הנה, אז בשבילך הדוגמה ממש מצוינת במגורים במכון מאיר. התעוררת בבוקר מאוחר קצת. הפסדת, אתה, וואו, מה שעה, הפסדתי סליחות, הפסדתי זה, תפילה, איי, 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 איי. רץ מהר לאוהל משה וזה, שם אתה מתפלל, בית כנסת אחר, טוב, טוב. גמרת, אוי, עכשיו יש שיעור של רב בן יעקב, מה אני אעשה? אתה זה, רץ מהר לחדר לקחת את הגמרא, מגיע, וכמובן אתה הפסדת ארוחת בוקר, כי פה לא יתנו לך, נכון? במכון מאיר, הפסדת, זהו. לא, יוק, נכון? כפות, הלך. זהו, נכון, זה... זה המסגרת, כמו שאתה אומר, מסגרת, מסגרת מחייבת, נכון. אז הנה הגעת אז אתה כמובן הפסדת את ארוחת בוקר, והנה אתה מגיע לחדר שלך מהר לקחת גמרא ועוד מעט שיעור של רב בן יעקב, פתאום אתה רואה על השולחן שלך צלחת, ועליה שם סלט כזה חתוך, וקוסטי, ולחמנייה, וזה וזה, בקיצור, ארוחת בוקר. אתה מסתכל ימין השמאלה, ואתה רואה שם חבר שלך בחדר. אתה אומר, מה זה, מאיפה זה? לא, אני ראיתי שאתה התעוררת מאוחר, ובאת וזה זה, ורציתי לעזור לך, פשוט זכרתי שאתה בטח פספסת ארוחת בוקר, אז הבאתי לך ארוחת בוקר. אתה אומר, פשש, תודה רבה, איזה יופי, ממש, מצוין, איזה... כן, תודה רבה, תודה רבה. תגיד לי, ומה עם החביתה? לא, אני כאילו, אני אומר לך תודה, כאילו, אני לא, אתה מבין, אני מבין, אבל בכל אופן, אם אתה כבר עשית, כבר טרחת, אז לא יכולת סתם לקחת שם שתי ביצים או משהו כזה? מה, כאילו, מה, לא היו ביצים שם? כן, לא. לא חיים ככה. זה... כשיש הרגשה פנימית, בסיסית, שהוא לא חייב לך כלום, אז השאלה הזאת לא מתעוררת אצלך. אבל כלפי אשתך, בטח שאתה תשאל את השאלה הזאת. תגיד, מה עם הסלט? ולמה את חותכת אותו דווקא כשאני נכנס הביתה? לא יכולתי להכין קצת כמה דקות לפני כן, שאני נכנס וכבר זה על השולחן? כאילו, מה זה? אבל רק שנייה, יש פה שאלות באינטרנט. בטח שיש ציפיות, כי אם התחתנה כדי להקים בית בישראל, אז הציפייה שהיא תפעל בכיוון הזה ולא תטייל כל יום בקניון לבזבז כסף והזמן. הנה, זה אייל שאל את השאלה הזאת. אתם מבינים? הוא אומר, אם התחתנת, אז מה פתאום שאת מטיילת בקניון ויש ציפייה שהיא תפעל בכיוון הזה? שהיא תעשה, תקים בית נאמן בישראל, יש ציפייה.
זה ציפייה שלו.
נכון, זה ציפייה שלו, נכון, כלפיה.
ציפיות לא היו תממות
אולי. כן, לא היה תיאום ציפיות. נכון. היא התחתנה כדי לטייל בקניון. לבזבז כסף והזמן
שלה.
כן.
ככה נקרא בית
נאמן
אצלה.
אצלה
זה נקרא בית
נאמן
בישראל.
כן, כן. אצלה זה, בית נאמן בישראל.
קפה נאמן בישראל.
קפה נאמן בישראל, כן. יש קפה נאמן. נכון. נכון. לכן, יאל, זה בדיוק מה שאני אמרתי. תתגרש ממנה. תזרוק אותה שם בקניון. שהיא תטייל בקניון. תמצא אישה אחרת שהיא תשב ותבשל לך ותעשה כל יום זה זה. אבל אתה לא עושה את זה, נכון? אתה יושב ומתבחין, ואתה לא מרוצה, ואתה מקטר, ואתה יורד לה לנשמה, ואתה לוקח מנה ויזה, ואתה וזה, ואתה עושה כל מיני קונצים, ואז אתם חיים במשברים. ואני אומר שלא צריך שום משבר, שום דבר, לא טוב להתראות. אתה לא הולך, יש לה דברים אחרים שכן טובים לך. יפה. אז אתה מקבל אותה עם הקניון, עם הזמן, עם כל זה. היא לא שפחה שלך. היא לא חייבת לשבת בבית ולבשל לך וכל זה. היא יכולה ללכת לקניון, היא יכולה ללכת לבזבז כסף. זה כסף שלה בדיוק כמו שלך. מותר לה, זה הכל שלה. אלא אם כן, אתם מגיעים למין דו-שיח כזה, קשר כזה, שהיא לא תרצה ללכת לקניון, אלא אתם אולי תרצה לשבת לקרוא אורות הקודש, ביחד איתך. אתם ביחד, תלמדו, אז יהיה לכם קשר טוב, תהיה אהבה, היא תפסיד, כאילו היא תרגיש שאתה אוהב אותה, יש ביניכם יחסים טובים, אז למה לה, מה היא תחפש בקניון אם יש ביניכם קשר טוב? אבל אם היא רואה בך אויב שרודף אותה וזה זה, אז היא בורחת ממך לקניון. עוד שאלה. האם ראש הממשלה לא חייב לשמור על ארץ ישראל? וראש המועצה לא חייב לתת שירותים כמו שצריך, ולא לחשוב רק על קידומו האישי, כבודו ומזכורתו. כן, תשמע, זו שאלה טובה, איפה שואל, שאלה טובה, באמת, זו בהחלט שאלה. בעיה היא רק שאנחנו מרוכזים בו. מה חובותיו? ואנחנו בודקים אותו, ואנחנו עכשיו רוצים שהוא יהיה כזה וכזה, ויש לנו תוכניות בשבילו. אבל השאלה, מה עמדת הנפש שלי? איך אני חי את החיים שלי? אני חי כל הזמן בתסכול שכבר אין לי ראש הממשלה מאז קום המדינה. היה לנו ראש הממשלה טוב מאז קום המדינה, מתי שהוא, איפשהו, לפני 2500 שנה, עכשיו 3000 שנה, דוד המלך. אוקיי, מאז היה מישהו שאנחנו היינו מרוצים ממנו? כל הזמן זה תפקיד כזה שכולם לא יהיו מרוצים. ואז אתה חי בתסכול. ואני אומר, למה מה לך לספור מזכורת של ראש המועצה? כן, שרמתם לב, הוא אומר, למזכורתו, הוא דואג למזכורתו, כמה הוא מרוויח, ראש המועצה כבר. אז הוא אומר, תעזוב, יש לך משהו, יש לך אלטרנטיבה, אתה יכול לשנות משהו, אתה יכול לתקן משהו, קדימה, תעשה, תתמודד לתפקיד ראש המועצה, תרגיש מועמדות, תעשה זה, תהיה ראש ממשלה טוב. אתה לא יכול. אז מה עכשיו יש לך אפשרות? מה האפשרויות לפניך? לשבת ולבכות על אוי, מה הם עשו לי? איזה ראש מועצה? לא טוב, תשנה מועצה. אתה נשארת פה, אז תלמד לשמוח ממה שיש. זה כל כך פשוט נראה לי דבר הזה. הכתובה, עוד מישהו אומר, הכתובה אומרת שיש חובות הדדיות. הבעל חייב לשמח את אשתו שנה ראשונה, ואחר כך מצד משהו, מצד ואהבת לרעך כמוך. כן, אז נכון. מה? אולי, אולי אותו אחד. אז אותו עיקרון, אנחנו כבר אמרנו, נכון, ככה כתובה אומרת וככה ההלכה אומרת וככה יש מצוות, זה נכון. מה שאנחנו אמרנו בתחילת השיעור, שאנחנו לא רוצים לחיות לפי חושן משפט. אנחנו לא רוצים לחיות לפי הלכה. אנחנו רוצים לחיות לפי אהבה. ורק כשיש התנגשות שאי אפשר לפתור אותה, אז פונים להלכה. זה בדיוק הראש שהוא מביא לי שתי חתיכות של מעדר ואומר, זה מה יש, זה מה יש. כאילו, זו טעות, פשוט טעות בסיסית לחיות על פי ההלכה. כשאנחנו צריכים לדעת דברים של איסור ויתר, שם ודאי הלכה. כשאנחנו רוצים לדעת מה הדין, עיקוב הדין את ההר, ואין ברירה, חייבים, בסדר. אבל החתונה זה משפחה, נישואים, זה לא מסגרת כזאת, זה מסגרת של שני חבר'ה, שני עמיתים כאלה, שני חבר'ה כאלה של אהבה בלב ובנפש. אז אתה עכשיו מדגדק איתה עם ההלכה, מה אתה? שלום, לפי דברי הרב, אין ממש חובות אחת כלפי השני. אך יש חובות לבעל וגם לאישה, איזו היא אישה כשרה עושה רצון בעלה. אנחנו לא נכנסנו לקשר רק לקחת, אך יש כן חובות כלפי השני. כן, אז... זה, אני מסכים עם מה שאתם אומרים, שוודאי יש חובות הלכתיות, יש חובות משפטיות, דיניות. אבל אנחנו כבר אמרנו שכמו שחז"ל אמרו במסכת בבא מציע, לא חרבה ירושלים עד שדנו בה דין תורה, או בגלל שדנו, איך אומר? דמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה. אנחנו לא רוצים לחיות לפי דין תורה. אנחנו רוצים לחיות לפי אהבת התורה, אהבת הקשר, חברות, קרבה, יחסים טובים, הדדיות כזאת, כאילו משהו שאתה בא לעזור, אתה בא לתרום, אתה בא להיות חבר. לא לפי זה, הכתוב, אתם מבינים שזה... ודאי שכשיש ויכוח, אז פותרים אותו לפי חושן משפט, אבל זה בדיעבד. השיעור הזה הוא על לכתחילה. מה שפה אתם שאלתם בצדק, שם דודו, דוד, סליחה. דוד פה שאל, לא? לא, לא זו דוד, זה מישהו אחר שם שאל. זה שרה שאלה, סליחה. זה אישה, מישהו שרה. אז מה ששרה שואלת, זה... המצב הזה הוא נכון, הוא קיים, אבל הוא בדיעבד. אנחנו מחפשים קשר לכתחילה. עוד שאלה, האם גם האבות קיימו התורה ומצוות בלי שציוו, רק התנדבו, כי הבינו שזה הטוב ואין בלתו, נכון? הנה דוד נותן לנו עוד דוגמה שגם אבותינו הקדושים, הם קיימו את התורה כולה, בלי שזה היה ציווי מפורש. אלא מהבנה, מהרגשה, מתחושה, ולזה אנחנו שואפים. אבל קשה ככה לחיות כל הזמן, נכון? אבל יש אדם אחד שאיתו כן אפשר לחיות ככה כל הזמן, וזה בת זוג שלך, אשתך, אשת חיקך. אתם מבינים? זה בשר מבשרך, זה איתה אתה יכול לחיות, לא בדין. עם אנשים אחרים אתה לא יכול, כי אתה לא יכול להגיד, טוב, נו, התנדבו, אתה לא... זה קשה. אבל אדם אחד בעולם שאיתו אתה יכול להיות בלי דינים, בלי תביעות, בלי לתפוס אותה ולהגיד אישה כשרה, תעשי רצון בעלה.
יש פירוש אחר.
כן. מה זה? דרך אגב, מה עם האיש כשר? הוא לא צריך לעשות רצון. כן, בבקשה.
איך זה מחנך? ואדם לומד את
דין ומה...
יש הלכות, למשל, בנושאים אחרים, שאדם לא נמצא מעצמו אפילו לא יוצא לו דברים לא טובים, וההלכה עושה אותו, דווקא הדין של ההלכה זה לא משהו שהוא חוסר חסד, אלא הוא משהו שהוא דווקא עושה את זה יותר טוב.
לא יודע, דין זה ההפך מחסד, זה לא חסד. אנחנו מדברים, משפט זה מסגרת של לא חסד, של דין. זה בדרך כלל. רק אני אומר שאנחנו לא רוצים לחיות לפי זה. כמו, אתם יודעים שלפי ההלכה, אדם לא חייב לפרנס ילדים שלו. לא חייב. ילד בגיל 6 צריך ללכת, זאת אומרת, הוא יסתדר לבד. שלך לבקש נדבות. לא חייב. איפה פה חסד?
למשל.
רק שנייה. כן? איפה פה חסד? אתה לא חייב. אתה אוכל חינם אחת. לך מפה, כן? כי הוא כבר בגיל חינוך. זה לא ככה. כדאי שאנחנו נחנך, נאכיל אותו גם 6 וגם 16 וגם יש כאלה ש-26. 36, כן. מאכילים, בטח שמאכילים, למה לא? ילד שלי. אתה סופר לו את הפולקי שהוא גמר שם? מה? שטויות. ואותו דבר, סליחה, ואותו דבר גם כלפי ההורים, אותו עיקרון. לא חייבים לפרנס ההורים שלנו. לא חייבים. יש מצב שהוא שם רעב ללחם ואתה נותן צדקה, הצדקה הזאת תיתן לו. אבל אם אין לך, אתה לא חייב. אז אנחנו הולכים לפי לפי זה ש... זה. זהו, עכשיו לסיכום. אין לנו כך הרבה זמן, אז אני עוד כמה מילים. זה שאנחנו, יש במשפחה חלוקת תפקידים, מה שנקרא, כן? מה שקבענו לפני החתונה, חלוקת תפקידים, היא עובדת, הוא לומד, ואחר כך הוא יפרנס, והיא בבית, כל מיני חלוקת תפקידים. אני עובד, את בבית, את כל זה. כל זה חלוקת תפקידים. זה רק בתנאי שיחס, שמערכת יחסים ביניהם, זה מערכת יחסים אחדותית, קרבה. אז כשיש קרבה כזאת, אז ודאי, אז אנחנו ככה יותר קל לחלק לנו תפקידים. אבל זה, זה כשמבינים שאנחנו לוקחים אחריות ב-100% על כל דבר, גם על פרנסה וגם על ניקיון הבית, גם על חינוך ילדים, גם על הבישולים. אני לוקח אחריות על הכל. וגם היא לוקחת על הכל, רק מה אנחנו סיכמנו בינינו, אבל זה לא דרישה חלוקת תפקידים. איך כל מה שדיברתי עד עכשיו, איך אפשר לסכם את כל זה במילה אחת? פרייר. פרייר זאת מילה חילונית לצדיק. איך יש בדיחה כזאת, כששואלים שם בנישים, כשהם במקום להגיד פרייר, אז אומרים אשריך, כן, אשריך. אז כל הזה, כל זה פרייר, כן? להיות מעשר, תודה רבה, כן? לתת מעשר כספים, זה לא חובות, זה לא דברים פשוטים כאלה. לתת מעשר כספים זה פרייר, זאת חסד, לתת צדקה זה פרייר, כן? שילך לעבוד, מה אני צריך לתת לו כסף? שילך. אז אני אומר, לפחות במשפחה אל תהיה צודק, תהיה צדיק, תהיה פרייר. עכשיו דבר אחרון והכי חשוב, כמו שאני כל שיעור צריך לסיים ככה, כמו שאני עכשיו עומד לסיים, אבל אם אני אשכח אז אתם בעצמכם כבר תשלימו. אל תבוא הביתה ותגידו לאשתך, אני לא חייב לך כלום, אני פה בהתנדבות. דרך אגב, את יודעת מה? רב פיירמן אמר שהפרנסה זה בגללך. אז הוא אמר שפרנסה, אז זה שאין לנו עכשיו פרנסה, זה עכשיו יודע מה הסיבה באמת. כתוב שם אישה צדיקה מביאה את פרנסה, עכשיו אני מבין למה יש לנו מינוס בבנק. כן. אז אני אומר, תהיו פריירים. אני אישית אפילו נהייתי פריירמן.
אנחנו...